החלל, הגבול האחרון. זהו מסעם של עידן זיירמן וארז רונן. משימתם, לצפות בכל הפרקים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי, לדבר עליהם ולצעוד בעוז למקום בו אף אדם לא צעד מעולם.
שלום, אני ארז רונן.
ואני עידן זיירמן.
והיום אנחנו הולכים לדבר על הפרקים החמישי והשישי, שהם גם האחרונים בעונה השנייה, שהיא גם האחרונה של סטאר טרק סדרת האנימציה. נתחיל לדבר על הפרק החמישי, קוראים לו באנגלית How Sharper Than a Serpent's Tooth. בעברית תרגמו את השם שלו, וזה הולך להיות ארוך, תהיו איתי. אמא שלך כל כך שמנה.
כמה שמנה?
יותר שמנה משן של נחש. הוא שודר במקור בתאריך החמישה, זה כל כך מטומטם, סליחה. הוא שודר במקור בתאריך החמישה באוקטובר 1974. כרגיל, כדי להכניס את כולנו לעניינים, עידן יתמצת את כל מה שקרה בו בדקה אחת. בלבד. האם הוא יצליח? בוא נראה. עידן, האם אתה מוכן?
אני בעיקרון מוכן, אני רק רוצה להגיד שהתפנתה כרגע משרה למגיש שני בין צופים, בין כוכבים. כל המעוניינים בבקשה לפנות אליי.
מה, אתה עוזב? איזה בסה.
אוי ואי.
חבל שלא התקנת אותי קודם.
איי. כן, אין לי מה להגיד על זה.
יפה.
אני מוכן, אני כנוע ומוכן.
כל הכבוד, לך על זה.
האנטרפרייז רודפת אחרי קשושית שהגיעה לכדור הארץ, סרקה אותו וברחה, רק בשביל להתקל בחיילית מסתורית שקולטת את האנטרפרייז בבועת אנרגיה או משהו, ואז חוטפת את קרק, מקוי, סקוטי ואינדיאני, יש דרך להגיד את זה פוליטיקלי קורקט בעברית, כי אני לא מכיר, בשם ווקינג בר, שכנראה תמיד היה שם ואף אחד לא התייחס אליו. את החיילית מטיס חייזר מסתורי שנראה כמו נחש עם כנפיים. המאיה הכיר אותו בתור קוקולקן, האצטקים בתור קצלקווטל. בגדול הוא ביקר בהמון תרבות בימי קדם והתייחס לאנושות בתור ילדים הסוררים שלו. הוא רוצה להמשיך לטפח ולהשגיח על האנושות, אבל קרק, הילד הסורר, לא מוכן שיתייחסו אליו כמו תינוק. הוא יוצר מאומה בגן החיות הפרטי של קוקולקן, ומצליח לשכנע אותו שהוא צריך לעזוב אותם בשקט ולתת להם לדאוג לעצמם. ולמרות שווקינג בר הוא בחור בחוצה אדומה שלא שייך לצוות הקבוע, הוא איכשהו מצליח לשרוד את כל זה, וכולם חוזרים לאנטרפרייז. תודה שהופתעת.
חוץ מקוקולקן.
טוב, בסדר, נו, אוקיי, הוא עוזב את הילדים הסוררים שלו.
בכל זאת, יפה, הצלחת.
כן, אבל מה שלא היה בתקציר זה מה בדיוק היחס של קוקולקן לאנושות, והסיבה שזה לא היה בתקציר זה כי לא הבנתי מהו.
כי זה משתנה כל שורה בתסריט.
הוא עושה להם בהתחלה, הוא עשה להם מבחן אינטליגנציה שהקדמונים לא עמדו בו, והוא רוצה להיות עם הצוות של האנטרפרייז יעמוד בו, אחרת הוא ישמיד אותם. 4 דקות אחר כך.
אגב, אני פתרתי בדיוק מבחן אינטליגנציה כזה באנצ'ארטד 2. של לכוון אורות על פירמידה.
כן, מאוד מורכב מה שהולך שם. 4 דקות אחר כך הוא מאוכזב מזה שהם פעם היו מאוד אלימים, ואז הוא בדק את כדור הארץ שוב היום והם עדיין אלימים. 3 דקות אחר כך הוא מוכזב מזה שהם לא הבינו את המסרים שהוא השאיר להם מאחור. הוא כל פעם רוצה משהו אחר, ואני לא מבין
כן,
מה זה.
כן, שכחת את הפעם שהוא רוצה לכלוא אותם בגן חיות, ביחד עם חתול חשמל.
בגן חיות בווירטואל ריאליטי, כן.
כן.
וכאילו, התסריט לא סגור על מה הוא רוצה, והוא לא סגור על מה הוא רוצה, אבל בגדול זה מאוד כזה... האלים מהעבר היו בעצם חייזרים, והם מאוכזבים מאיתנו. שזה,
כן.
בדיוק, התסריט של Who Mourns for Adonais, מהעונה השנייה של סטאר טרק הסדרה המקורית.
נכון. כן. אני חושב שבאופן כללי, לפני, על אחד הפרקים הקודמים, בפרק הראשון על העונה הזאת, אתה אולי תזכור איזו, השני אני חושב של העונה הזאת, שאמרנו שדחפו לו עלילה של ישות אלוהית לתסריט לא קשור, שזה טרופ שג'ין רודנברי מאוד אוהב, והנה, הוא דחף. חף אותו גם לפרק הלפני האחרון של הסדרה הזאת משום מה, כאילו...
בם, אוקיי.
כן, כן, נזכרתי. אז גם בבם, נורא, זה היה מורגש שרודנברי דחף לשם ישות אלוהית, כי הוא נורא נורא אוהב סיפורים על ישויות אלוהיות. אז הנה גם כאן, כן, עוד ישות אלוהית, וכמו שאתה אומר, הפעם היא לא סגורה על עצמה בכלל. כן, ראינו כאלה כבר. לא היה בזה יותר מדי דברים חדשים. ממה שראינו כבר, נראה לי.
האלים היו אחרים הפעם, כי כאילו היה כבר לנו כבר את אדונאיז, שהוא היה אל אירופאי, אז הפעם בחרו אלים במקומות אחרים בעולם, פחות קשורים, היה כאילו שם מרכז דרום אמריקה, והיה שם מצרים גם, הוא ביקר גם במצרים,
נכון.
כאילו זה היה כן. פחות קוהרנטי, כאילו בהשוואה לאלים האירופאים, שהיו חייזרים שסגורים על עצמם, אז קוקול כאן ביקר.
טוב, כמו, כן, כמו כל התסריט, כן היה איזה משהו, בגלל הדמות הביזרית לחלוטין של ווקינג בר, שבאמת הוא החליף את סולו בפרק הזה.
כן.
הוא פשוט טייס שמסתבר שתמיד היה שם, שהשם שלו הוא ווקינג בר, כי במקור הוא אינדיאני, כאילו אבות אבותיו היו אינדיאנים, השם שלו שרד עד סטארפליט, אוקיי. לא הזדקן טוב, בסדר, מבין, כן? ויש קצת משהו שזה מרגיש קצת כמו ביקורת של דברים בימינו אנו, אבל זה הרגיש מאוד וואוקי, בקטע שהם נורא נורא ניסו להכניס כאילו את התרבות הזאת, למרות שלא ממש היה סיבה, נראה לי, אז כאילו זה היה, כן, נתנו דמות אחת חדשה שהמאפיין היחיד שלו, זה שהוא אינדיאני במקור, אוי, אני מכיר את התרבות האינדיאנית, כן, זה קוקלוקס קלאן, איזה מזל שהיית פה באמת, שבמקרה הכניסו אותך לתסריט.
כן, אבל הערך שלו אני חושב שזה כאילו, זה קצת, כן, יש כאן ערך שהוא כמו הערך של להכניס את טהורה לכל הפרקים, אפילו שברוב הפרקים היא לא עושה כמעט כלום.
כן, אבל כשזה בפרק אחד, זה לא יודע.
נכון, אבל
זה היה לי מאוד מוזר.
זה מרגיש מוזר, כי זה לא שהוא כמו הורה, הוא שם והוא לא עושה כלום, אלא הוא בפרק ספציפי, ומה שהוא עושה זה כמו שהורה תהיה רק בפרק אחד, ותגיד, כן, כמו שלמדנו מהעבדות בכדור הארץ בשנת זה וזה וזה.
בדיוק.
אז בגלל זה זה צורם, אבל עדיין חיבבתי זה שהוא שם, מהבחינה הזאת.
אוקיי, ווקינג בר.
ומאוד הופתעתי שהוא לא מת. מאוד מאוד, לא תאמין כמה הופתעתי מזה שהוא לא מת. כשהם משתגרים שלושתם, והוא, לחללית של הכל כאן הזה, והוא איכשהו שורד בסוף.
זה כל הכבוד לו. ה-MVP של העונה זה ווקינג בר.
כן, ובכלל לא דיברנו על כמעט על הגן חיות שהיה בחללית של כל כאן, כי שוב, כי
שהיה בו חתול חשמל.
כן.
היה בו חתול חשמל, עידן.
כן, כן.
חתול
אבל
חשמל.
אבל אין לי מה להגיד על זה, מעבר זה שהיה גן חיות ביזרי, שבו החיות חיות בווירטואל ריאליטי.
כן, מאוד מוזר.
אוקיי. טוב.
רוצה לשמוע קצת טריוויה?
כן, כן. תמיד אני רוצה לשמוע קצת טריוויה.
אוקיי, אין המון טריוויה. ראסל בייטס, הכותב הראשי של הפרק הזה, היו שניים, מאוד 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 רצה במקור לכתוב פרק על תפילים. לא תפילין, תפילים, פרסייט. אבל בגלל שבמקור ראסל בייטס היה נייטיב אמריקן, אז דיסי פונטנה אמרה לו, לא, אתה חייב לכתוב משהו שקשור לנייטיב אמריקן.
אז כמו שווקינבר היה נייטיב אמריקן, אז כאילו, אז הוא חייב לדעת עובדות על נייטיב אמריקן. כן,
בדיוק. ואז אמר לה, לא, תקשיבי, דיסי, אני ממש, ממש, ממש רוצה לכתוב על תפילים. והיא אמרה לו, לא, אתה תכתוב על נייטיב אמריקן. וככה יצא אחרה הזה. אתה הזכרת את הפרק הומרון אדונאיז. זה לא מקרי שהוא הזכיר לך את הפרק הזה. ראסל בייטס הקדיש את הפרק לג'ין קון, המפיק המיתולוגי, שנפטר באותה תקופה שהפרק נכתב. והומרון אדונאיז היה הפרק האהוב על ראסל בייטס. אז הוא עשה לו מעין סוג של רימייק או מחווה. או פלגיאט, כמו שגם אפשר לקרוא לזה. איך שאתה רוצה. בכל מקרה, מרגש.
כן, עצוב בעיקר, שג'ין קון מת.
נכון, יפה. זה הזמן שתגיד לי, דן, מה הסצנה האהובה עליך בפרק?
ובכן, בסוף הפרק, יש כן. סצנה שבה ספוק כן. מדבר על זה שישויות חייזריות קדומות ביקרו בוולקן.
נכון.
והם עזבו אותו חכמות יותר. עכשיו, זה היה מצחיק בפני עצמו, אבל שנייה אחר כך, הם עושים את הדבר האהוב עליי, בכל פרק או סרט באשר הוא, ואומרים את השם של הפרק, ספציפית, פרק אומר, How sharper than a serpent tooth it is to have a thankless child, שזה כמובן, או לא כמובן, לא יודע, שורה משייקספיר, ועוסקת בכל הנושא של הפרק הזה, אבל ברגע שהם אמרו את השם של הפרק, אז אני כזה, ידעתי, זאת הסצנה האהובה עליי, אין ברירה.
כן, כן, האמת שגם באמת המשפט הזה היה נורא נורא מצחיק. אני בחרתי סצנה אחרת, דיברנו על גן החיות ב-VR של, כאילו החיות ב-VR. לא המבקרים.
כן,
הגן
כן.
חיות הוא אמיתי. מאוד משונה. של הקוקו קולן הזה, והיה שם באמת חתול חשמל, שזה התורף הכי מסוכן בגלקסיה, והם השתמשו בחתול חשמל לנצח את האל הזה, ואז להציל אותו, whatever. ואז אחרי שהם ניצחו, ואז ראו את סקוטי מלטף את, את החתול חשמל הזה, המנמנם, ועוד איזה יצור חייזרי חתול, וזה היה חמוד. אז הסצנה האהובה שלי זה סקוטי נהנה מחברתם של חתולים.
סבבה.
כן, יאללה, בואו נעבור לדבר על הפרק האחרון, זה קצת מרגש אותי להגיד. מרגש, נכון?
כן, זה די מרגש, זה מוזר, כן. זה עבר כל כך מהר, ככה זה הרגיש להקליט על דיסקאברי או משהו, לא יודע, כאילו זה
כן,
פשוט.
לא, גם עשינו שני פרקים בשבוע, והפרקים יותר קצרים, אבל זה עבר מאוד מהר.
כן.
הפרק האחרון או הפרק השישי בעונה השנייה של סטאר טרק סדרת האנימציה נקרא באנגלית The Counter Clock Incident. אתה תשמח, אולי האמת ידעת את זה, זה מסוג השמות שתרגמו את זה אותו דבר בעברית. אז כמובן שהשם שלו בעברית הוא טנט, הוא שודר במקור בתאריך ה-12 באוקטובר 1974, ויאללה עידן, בוא תתמצת אותו בפעם האחרונה. בצורה מצוירת עד, לא יודע, עוד המון שנים.
אנחנו מפסיקים אבל, נכון? אחרי הסדרה המצוירת אנחנו מפסיקים השמות בעברית. כן? כן?
לא. לא.
אז זה...
אין מה לעשות, זה איתנו לנצח.
אוי, אני חייב להגיד אגב שהם פציצו בשמות, בשני הפרקים האחרונים. ממש, כאילו כל הכבוד להם על זה. כן, טוב, יאללה, בוא אני אתקצר בדקה אחת, אחרי זה.
יאללה, תקצר לי בדקה.
האנטרפרייז לתקן מונית שירות מטיסה את רוברט אפריל, הקפטן הראשון של האנטרפרייז, למסיבת פרישה בכוכב בבל. בדרך, חלית סופר מהירה חותכת אותם בלי לאותת, והם מנסים להציל אותה ואת הטייסת המוזרה שלה שמדברת ברברס, מלהתרסק לתוך סופרנובה. הם לא מצליחים, הם נמשכים אחריה, נכנסים לתוך הסופרנובה ומגיעים ליקום שבו הזמן כולו זורם הפוך. חלליות עושות הפוך, כוכבים נולדים בסופרנובה, בני אדם נולדים זקנים והופכים בהדרגה לתינוקות. האנטרפרייז, בסיוע של הטייסת והבן המדען הקשי שלה, מנסים לפתוח שער חדש כדי לחזור ליקום שלהם, אבל בתוך שעות ספורות כל אנשי הצוות הופכים לילדים. מזל שבמקרה במקרה יש להם קפטן מאותר בגיל פרישה על האנטרפרייז. רוברט אפריל מוביל את האנטרפרייז הביתה, ואז המשגר מתקן את הכל ומחזיר את כולם להיות אנשים בוגרים, כי ככה זה עובד בסדרה הזאת. וכך סיימנו את מסע בין כוכבים, סדרת... האנימציה.
סיימנו גם מצד אחד זקנים יותר ממה שהתחלנו אותה, אך מצד שני ברוח צעירים יותר ממה שהתחלנו אותה.
כן.
או גם זקנים יותר, לא יודע.
כן. אתה רוצה להתחיל?
תראה, אני חושב שלמרות הכל זה היה פרק נורא חמוד בדרכו, הוא היה נורא מטומטם.
מאוד מטומטם, מאוד מטומטם.
היה בו שום דבר הגיוני.
וואו, כל כך.
אבל הוא עדיין היה נורא חמוד, כאילו.
אם לא הייתי יודע, הייתי חושב שתיאמנו את זה מראש, כי גם מה שכתוב לי בנקודות שכתבתי לפרק, אוקיי, זה היה מאוד מאוד נחמד ומאוד מאוד לא הגיוני.
נכון.
ואז כאילו, יש לי איזה פירוט של איזה 5-6 נקודות של את כמה הפרק הזה היה בכלל לא הגיוני בשום צורה שלי. ואז, אוקיי, אבל נהניתי מזה. ואז עוד איזה 7 נקודות על המולוג.
כן, כאילו, שוב, הבדיחת התרגום שלי, כן, טנט, זה סרט של כריסטופר נולן שיצא לפני איזה כמה שנים, וכריסטופר נולן במשך נראה לי 3 שעות מנסה לעבוד על הקונספט הזה של זמן אחד הולך אחורה ואחד הולך קדימה והם מתנגשים, ולא מצליח, כי זה מאוד מאוד מסובך. אז כל הכבוד שניסו, אבל זה היה כל כך לא הגיוני.
כן, כאילו, כל היקום לא עובד בצורה הגיונית. כאילו, מה רגע? אז אנשים יודעים מתי הם מתים, כי כאילו הם הופכים לתינוקות ואז מתים, אז כל אנשים יודעים מראש שמתקרב המוות שלהם, ואיך עובד הקטע של אווירודינמיות, זה שכל החליות עושות ברוורס. אוקיי, חלליות בחלל מלא, אין איזה משמעות, אבל כאילו, איך זה עובד עם מטוסים?
למה הם נוסעות ברוורס?
כן,
למה לא הרכיבו אותם הפוך מלכתחילה, אם זה עובד ככה?
זה שכוכבים נולדים, הכל... יקום עם פיזיקה הפוכה לא אמור לעבוד ככה.
אוקיי, אני כתבתי, ניסיתי לדמיין איך נראית לידה במימד הזה, ואיכסה, פיכסה, מה לעזאזל.
עכשיו, עוד מה שיש לי חוץ מזה שהכל מטומטם, ושוב אני חייב להגיד מאוד נהנתי מהפרק, אבל עוד דבר מה חוץ מזה שהכל מטומטם, זה שהכל גם מאוד צפוי. מהשנייה שהם מבינים שקארל 5, ככה קוראים לה אישה הפסיכופתית שטסה לתוך הסופרנובה, מהרגע שהם מבינים שהיא מדברת ברוורס, והם נלכדים וטסים אחריה, אני פחות או יותר ידעתי את כל המסלול של הפרק, חוץ מזה שלא ציפיתי לזה שהם אשכרה יהפכו אותם לילדים בסוף, אבל פחות או יותר ידעתי את כל מה שקורה הפרק, כאילו... אוקיי, יש אשתו של רוברט אפריל, הרופאה הראשונה בחלל או משהו כזה, מדברת על הפרח שחי רק שעות ספרות, ואוי לא, הוא גוסס עכשיו. מהרגע שהאישה הזאת מדברת ברוורס, כזה, הם הולכים להיכנס לתוך היקום ברוורס, והפרח הולך לצמוח מחדש. ואחרי שמסתבר, אוי לא, אבל אנחנו הופכים לילדים, איך נצליח לחזור הביתה? אז כאילו, אוקיי, נו, בשביל זה יש מישהו בן 75 על הספינה שלכם. אז הכל היה מאוד מאוד צפוי.
כן, אני מסכים שהכל היה צפוי, אני אגיד שדבר, ועם כל שהיה צפוי, יש פה שני דברים, אחד שהיה חסר לי, ואני מבין למה הוא לא היה, זה הסדרה המצוירת, אנחנו לא בסדרה המצולמת, ועדיין, אם היה רומן בין קירק לבין קארל החמש, או לא משנה, בין כל אחד אחר מהאנטרפרייז לבין קארל החמש, זה היה מוסיף הרבה יותר דרמה לפרק, דווקא זה מסוג הפרקים שזה אשכרה היה עוזר.
רציתי לחכות לסצנה האהובה לפני שאני אומר את המילים בנג'ימן בטן, אבל אם זה היה, אם היה רומן, אז זה היה העלילה של זה.
כן, כן, זה היה לי חסר, ובאופן כללי, זה היה מוסיף לפרק, כי עוד דבר שהיה חסר בפרק זה, לא היה בו באמת כזה קונפליקט, היה בו את הקונפליקט הגדול של הפרק של האם הם יצליחו להימלט או לא, אבל באמת הכל עבד די בשיתוף פעולה, כאילו קרלה עזרה להם, בסוף הם לא עשו הרבה יותר מדי, החבר'ה מהאנטרפרייז, הם פשוט עשו מה שאמרו להם, אז כאילו זה גם לא היה נורא מעניין ומותח, זה פשוט היה מאוד מאוד חמוד.
כן, זה קונספט מדע בחמוד, גם אם לא הגיוני בשיט.
כן.
עוד משהו קטן שיש לי, בסוף הפרק הם כאמור פותרים את הבעיה שכולם ילדים על ידי זה שהמשגר הקסום מתקן הכל, מה שהם כבר עשו פעם אחת בסדרה המצוירת, ולא עושים כמעט באף סדרה אחרת של סטארטרק, כמעט. ואז רוברט אפריל ואשתו, שאגב כולם קוראים לה מיס אפריל, למרות שהיא דוקטור אפריל, זה מאוד לא נחמד מצדכם.
דוקטור לספרות, כאילו.
ממש, כן. אז אומר, לא, כבר חיינו את החיים שלנו, הטובים שלנו, אין טעם שאני אחיה את כל זה שוב. כן. אני כאילו מסתכל על טלוויזיה בהלם, וכאילו, מה?
כן.
מה לא בסדר איתך
בן אדם? זה מה שאני רציתי להגיד למעשה, כי... לא היה שום היגיון, אתה יכול להמשיך לחיות בפנסיה, פשוט בוא תקבל גוף של בן 20 בחזרה.
כן, מה כאילו?
מה?
מה נזכר איתך?
מאוד מוזר.
ונתפוק ממש קטן?
כן, לך על זה.
אבל מסוג הדברים שתמיד מצחיקים לי. הפרק מתחיל, מה שמניע את כל ההורים בפרק, זה שהחללית של קרלה כמעט מתנגשת באנטרפרייז. אתה יודע, הם נמצאים ליד סופרנובה, החללית טסה לכיוון הסופרנובה, אז הם כמעט התנגשו, ממש ברמה שהאנטרפרייז הייתה צריכה לזוז מהדרך. החלל זה מקום גדול.
כן.
זה לא אמור לקרות דברים כאלה.
אין מה לעשות, זה המון צירופי מקרים כאלה בסדרה הזאת.
זה כל פעם מחרפל אותי מחדש שהכותבים של הסדרה הזאת לא מבינים שהחלל גדול.
כן.
אבל בסדר, שוב, זה לא חדש, אבל זה מצפונתי מאוד. זהו, זה מה שיש לי. בוא, מה שרדנו על הפרק הזה ביחס לכמה שנהניתי ממנו.
אבל כן, אבל למרות הכל הוא היה חמוד.
כן.
אבל מאוד מטומטם.
כן.
יאללה, בוא נעבור לטריוויה. בפעם האחרונה בעונה הזאת. את הפרק הזה כתב טיפוס בשם פרד ברונסון, אוקיי? הוא השתמש בשם העד ג'ון קלבר. כי הוא בכלל עבד כאיש יחסי ציבור ב-NBC בזמן, כאילו, והוא קידם את הסדרה הזאת גם, והוא קידם את סטארטרק, והוא מאוד אהב את סטארטרק, והוא לא רצה שיתענו שהוא קודם, שלא זה, למרות שכאילו לא, בכלל, לא היה אסור לו לעשות את זה, ובאמת ברגע שהפרק עלה לשידור הוא גילה שבאמת לאף אחד לא היה אכפת שהוא כתב את זה, אז כל הכבוד, וברונסון ניכר היה שהוא באמת היה מעריץ, כי הוא הכניס המון 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 רפרנסים לעבר, שוב הוא בדרך לבבל, והכוכב שהם היו בו ב-All Our Yesterdays הוזכר שם, ועוד הרמון מקומות וכו' וכו'.
הסופרנובה הייתה מפרק אחר, הם נראה נכון. סלייבר ופן, אני לא זוכר, הזכיר אותה, כן,
לא
יש
לא
שם
מ- מלא. מ-All Our Yesterdays. אני חושב שזה זה.
אז היה איזה משהו גם...
היה משהו עם... גם הפרח שהחזיקה היה באחד מהפרקים הקודמים.
כן, אוקיי. אבל היה גם משהו עם הסופרנובה שהם טסו אליה שם, גם מוזכרה איפשהו. לא חשוב, כן, היו דברים.
כן, אז חמוד. הדבר הכי כאילו איסטר אגי ברמה גיגית וחמודה זה רוברט אפריל, הקפטן. כשברונסון כתב את הפרק הזה, הוא הכיר כמובן את כריסטופר פייק ואת הסיפור. עכשיו אוקיי, זה גם לא הגיוני שפייק יהיה קפטן זקן, כי אנחנו יודעים איך הוא נגמר. אבל הוא אמר, אוקיי, אני צריך למצוא קפטן אחר, אז הוא הסתכל על כל מיני דברים שרודנברי כתב, הוא פשוט מצא את השם רוברט אפריל כשם כזה אפשרי לקפטן, שבסוף הוא בחר את פייק ואז את קירק, אז הוא אמר, אוקיי, אז זה הקפטן הראשון, ואז הוא הכניס את רוברט אפריל וכולם שמחו, או משהו. אז כל הכבוד. יאללה, בוא נבחר סצנה אהובה.
טוב, היה לי קשה לבחור סצנה אהובה מהפרק הזה, אין בו הרבה סצנות שממש ממש אהבתי, למרות ששוב, כל זאת אני אומר שאני אלך מהפרק, זה לא יוצא טוב. אבל האנטרפרייז מגיעה לכוכב של קרלה, ארט.
כן.
שזה
כן.
כמו תרה הפוך,
יפה.
אני אמרתי את זה כי אני זכרתי את השם ארט מאיזשהו מקום אחר, וזה היה פרט ריבה לגבי פרק אחר מסטאר טרק, שלא באמת מהסדרה המקורית שלא אומרים את השם שלו. ומסתכלים על, על הסבא בלול שלו, ועל הבן הזקן של קרלה, ואף אחד לא אומר, היי, זה כמו בסיפור הזה על בן ג'ימן בטן. אז זאת הסצנה האהובה עליי.
הסצנה האהובה עליי, שזה מפתיע אותי שלא בחרת, זה אותי הפתיע שהצוות הפך לילדים. הם גם עשו את זה די לאט, כאילו, הם עשו את זה כזה רואים שוט שלהם מצוירים רגיל, ואז בשוט הבא מצוירים קצת יותר צעירים, ואז בשוט הבא כבר ילדים, ואז כאילו הם מתחילים להבין מה קורה, וכזה קירק אומר לסולו, סולו, אתה חייב לסובב את הספינה לפני שתשכח איך, ואז רואים את סולו ילד אומר, אני לא יודע מה זה הפאנל הזה, זה נורא הצחיק אותי, בסוף הם תינוקות, זה נורא חמוד, אהבתי את זה מאוד.
מסכים. כן, כן. לא בחרתי את זה כי זה נראה לי לא ממוקד מספיק, כי זה כאילו מתפרס על פני כמה זמן. אבל כן, אני מסכים שזה חמוד.
אתה עדיין ממש חמוד.
נותן לך את זה.
תודה. וואו. סצנות אהובות, אגב, אם גם אתם מאזינינו רוצים לבחור סצנות אהובות משלכם, אתם יכולים להיכנס לצופים בין כוכבים הקבוצה בפייסבוק, שם אנחנו נעלה סקרים לגבי סצנות האהובות האלה, ואתם מוזמנים להצביע על הסצנות האהובות שעליכם, או להוסיף כאלה משלכם, ואולי אתם בכלל תנצחו, ולא עידן הפעם, לכו תדעו. עידן, אתה מוכן לשאלה המטופשת האחרונה לעונה, לסדרה זו?
אני מתרגש, משקשק מהתרגשות, אבל אני מוכן.
אוקיי, קוקה קלן הזה, איך שלא קראו לו, היה אל קדום, בהרבה הרבה מיתולוגיות, כל מיני אינדיאניות ומצריות וכו וכו, וגם מסתבר שאצלנו ביהדות הוא ביקר, פשוט לא ציינו את זה בפרק, איזו דמות יהודית מיתולוגית הייתה קוקלוקלן, עידן.
ניסיתי לחשוב על כל מיני דמויות יהודיות, הייתה לי בסופו של דבר רק אפשרות אחת, והיא לא בדיוק דמות, הוא היה מכת ערוב, כמו שדיברנו, היה לו גן חיות בחללית, ומישהו לחץ שם על הכפתור הלא נכון בטעות מתישהו, וידה ידה ידה, מכת ערוב.
יפה.
כן.
אני נשארתי באותו חג.
אוקיי.
אני בחרתי את אליהו הנביא, כי כמה שהוא דפוק וכמה שהתוכנית שלו לא מסתדרת, הוא כנראה מאוד שיקור. אז זה רק הגיוני שהוא מסתובב, לוקח יין, ואז משגע כל מיני סיביליזציות.
בסדר?
טוב.
כן.
מה לעשות?
כן, קוקול כאן הנביא.
כן, בוא נסגור את הטופ 3 שלנו. לסדרה זו, נראה לי זה הזמן, כי סיימנו לראות אותה, וואו. עידן, אני אזכיר לך שהטופ 3 שלך במקום השלישי, יסטריר, פרק בו ספוק, חוזר לעבר ומציל את עצמו. במקום השני, The Terratin Incident, הפרק שבו האנטרפרייז מתכווצת בתוך
כל אנשי הצוות של האנטרפרייז הופכים לקטנים. כן, אני אהבתי אותו יותר ממך.
אוקיי, כן, הפרק בו הם מתכווצים. ובמקום הראשון, The Survivor, הפרק בו איזה מישהו חוזר לארוסתו האהובה על האנטרפרייז. עידן, האם אחד מהפרקים האלה, How Sharper Than a Serpent's Tooth או The Counterclock Incident, נכנס לשלב שלשה שלך?
לא. כאילו, How Sharper Than a Serpent's Tooth בכלל לא... הוא בכלל לא התקרב לדעתי, ולעומתו הפרק השני שראינו, The Counterclock Incident, אז היה יותר חביב, יותר נהנתי, אבל כמו שאמרתי, הוא היה מאוד מאוד מטומטם. אני לא... יש לי כבר פרק אחד מענה, אבל מאוד מטומטם ברשימה, The Terratin Incident, אני לא מרגיש צורך לשים עוד אחד, בטח לא אחד שיוציא את יסטריר מהרשימה. אז לא.
לגיטימי. מייטי, אצלי במקום השלישי The Survivor, עם זה שחוזר להרוסתו, במקום השני יסטריר, עם ספוק שחוזר לעצמו, ובמקום הראשון The Practical Joker, בה האנטרפרייז משחקת אותה יגאל שילון ועושה שיגועים, וגם אני מאותם סיבות בדיוק לא אכניס את אף אחד מהפרקים האלה. מה שנראה לי אומר שהפרקים שלנו, העונה שלנו, הסדרה שלנו נגמרה. מה שאומר שאנחנו ניפגש שוב ביום ראשון הקרוב, לא רביעי, בראשון הקרוב, ואנחנו נסכם את סדרת האנימציה. יהיה מרגש.
אני כבר עכשיו מתרגש. מאוד מאוד מתרגש עד יום ראשון.
זה מאוד נכון. ואתה תתרגש אפילו יותר. שאני אספר לך ששבוע הבא נתחיל את סריית הסרטים שלנו, כי אנחנו נזכיר שאנחנו בעצם צופים בכל התכנים של סטאר טרק לפי סדר כרונולוגי. אוקיי, אז סיימנו את המקורית, המצוירת, עכשיו קצת סרטים, ואז נתחיל הדור הבא, ואז עוד סרט ייכנס פנימה, ואז יהיו בלגנים. אבל עכשיו סרטים. אז שבוע הבא אנחנו ניפגש, יצטרף אלינו האורח המיוחד, שהוא כבר הפך לחבר הפודקאסט, אורי פינק, לדבר על סטאר טרק, The Motion Picture. אז אתם מוזמנים לראות אותו, ועד אז, תודה לך עידן.
תודה לך ארז.
תודה, ועד יום ראשון, היינו פה.
להתראות.
ביי.
אז אתה אומר שזה היה The Savage Curtain של העונה הזאת. זה מה שאתה אומר.
תכלס, כן.
בטח תכניס אותו הטופ 3 שלך. כן, סליחה.
טוב. אז תודה. הוא מאוד בוגר.